שיחה היום ערב על ראייה משחררת. למעשה אני מנסה להאיר עוד, מנסים להאיר באור על המהות של התרגול פה, על מה זה עושה ואיך זה עושה ואיך עושים או לא עושים כדי שזה יעשה יותר. אז אני רוצה לדבר על איך התרגול שלנו, איך תשומת לב, ההתבוננות, הראייה ועוד איכויות נוספות שאנחנו מטפחים פה ביודעין או שלא ביודעין, איך הן תורמות, מובילות אותנו לשחרור. אבל כשמדברים על שחרור, חשוב שנדע על מה אנחנו מדברים, כי המילה שחרור או חופש, מילה כל כך מתוקה ויפה, אנשים שונים בנסיבות שונות מבינים אותה, או נותנים משמעויות שונות למה זה חופש ומה זה שחרור, ובהתאם למשמעויות ולהבנה של אנשים שלנו של מה זה חופש ומה זה שחרור, אנחנו גם מפתחים איזושהי דרך מסוימת, איזו אסטרטגיה אם נרצה, איך להשיג את אותו חופש או את השחרור. למשל, דרך מסוימת שאנשים מבינים חופש, זה חופש לעשות את כל מה שבא לי, מה שאני רוצה, ויש לנו את זה, אנחנו מרגישים בתוכנו. לפעמים זה נראה לנו נאיבי, משהו של ילדים, משהו של בני נוער, אבל גם בנו יש לפעמים את החופש לעשות את מה שבאמת, לעשות את מה שבא לי. והבנה כזאת היא יכולה להוביל לתרגול מסוים, ויכולה להשפיע על התרגול שלנו בצורה מסוימת, כמו למשל לעשות את מה שבא לי בתרגול, שומע הרבה הנחיות, אני עושה רק מה שבא לי, בא לי לשבת, עכשיו לא בא לי לשבת, בא לי לשים לב, עכשיו לא בא לי לשים לב. וחשוב לראות מאיפה זה נובע, איזושהי אמונה, איזושהי פנטזיה שחופש אמיתי זה החופש לעשות מה שבאמת בא לנו. סוג נוסף של חופש, של הבנה של חופש, לפעמים אנשים מבינים חופש כשחרור, כיכולת להשתחרר מכל מה שלא נעים לנו, להרגיש יותר תחושות לא נעימות, שלא יהיו לי יותר מחשבות מטרידות, מעצבנות, מפחידות, שאני לא ארגיש יותר רגשות לא נעימים, רגשות מציפים, אני לא יראה דברים לא נעימים. שהיא אמונה, תקווה, שהעולם ייחתך לחצי, החצי הנעים יהיה קרוב, והחצי הלא נעים אני אדע להרחיק אותו ממני. וכמובן, יש בנו גם את ההבנה הזאת לפעמים, יש לבנו את האמונה הזאת של חופש, באמת אני מוכן לשחרר את עצמי ולהרחיק ממני ולהדחיק ממני ולהרחיק את עצמי כך שלא יחווה יותר דברים לא נעימים. אנחנו רואים את זה לפעמים בתרגול, שאנחנו כל כך הרבה מאמצים עושים כדי להימנע ממה שלא נעים, כדי שלא לשמוע את קולות והרעשים הלא נעימים, ולא להרגיש את התחושות הלא נעימות, ולא לחשוב את המחשבות הלא נעימות, ואנחנו ככה חופרים וחופרים, מה אני עושה לא בסדר כדי ש... למה אני חושב אותם את המחשבה הזאת, אותם את המחשבות, אני לא רוצה אותה. אם אני לא מצליח להתפטר מנה, סימן שאני לא מבין נכון את התרגול, אז אני כועס על עצמי. יש אמונה, יש תקווה שהחופש זה שאני לא אחשוב יותר מחשבות לא נעימות. הבודה, כשהוא דיבר על חופש. השחרור הוא הגדיר בצורה מאוד מדויקת כהרגלו. למה הוא מתכוון? איזה סוג חופש, שחרור הוא מציע? התרגול שהוא, לאיזה סוג של חופש ושחרור הוא הגיע, ואיזה סוג של חופש ושחרור זמין למי שיתרגל ויקשיב היטב ויישם את ההנחיות. הוא קרא לזה חופש מדוקה. ודוקה זאת מילה מאוד חשובה לשרגון המדיטטיבי, מילה פלית, שבינתיים נתרגם אותה כסבל, למרות שיש לה תרגולים אחרים, תכף אני אגיע לזה. הבודה אמר, אפשר להגיע לחופש מסבל. אבל כשאנחנו שומעים את זה, אני חושבת איזה כזה, היא אכזבה מסוימת, מה זה הכל? איפה כל הכל? איפה כל השמחה? איפה כל העושר? זה מה שאתה מציע, חופש מסבל. זה נשמע קצת פחות מהסוגים של החופש האחרים שאנחנו מתארים לעצמנו. על פניו, ככה זה נשמע. אבל ככל שאנחנו מתרגלים יותר וצועדים בדרך יותר ומעמיקים בתרגול ובהבנה ובהתנסות הישירה שלנו של שחרור מדוקה, לא כי הבודה אמר אלא כי אנחנו חווים עוד ועוד קצת, עוד וקצת עוד וקצת עוד, אנחנו יותר ויותר מבינים את ההבנה המלאה, את המשמעות ואת התולדות של המשמעות העודי של חופש מדוקה, ואנחנו מגלים שזה הרבה יותר רחב ומקיף מהסוגים האחרים של החופש, של איך שדמיינו לעצמנו חופש, כי אנחנו מגלים שזה בעצם חופש מכל מה שמותנה. החופש מדוקה הוא החופש מכל מה שמותנה, והוא חופש בלתי מותנה. הוא בלתי מותנה באם אנחנו רוצים או לא רוצים. בלתי מותנה בקפריזה של הבלי, של אני רוצה או לא רוצה. החופש הוא מעבר להתניה הזאת. החופש מדוקה הוא חופש מעבר להתניה של נעים או לא נעים, רציתי או לא רציתי, קיוויתי או לא קיוויתי. ואכן הבודה נהג לחנות את השחרור, את הניבנה, כבלתי מותנה, כחופש בלתי מותנה. אז חשוב, ואני רוצה לדבר יותר על מה זה באמת הדוקה שהבודה דיבר עליה, ואיך התרגול שלנו מוביל אותנו לפחות ופחות דוקה. אז כאמור, מובן אחד, התרגום מילה דוקה מתתרגמת להרבה מובנים, לא רק לעברית. אחד התרגומים שלה הנפוץ זה סבל, אבל ישנם עוד תרגומים, עוד מובנים אחרים, שזה אי נחת. דוקה זה סוג של אי נחת. אז תארו לעצמכם שאנחנו נהיה חופשיים מכל סוג של אי נחת. תרגום נוסף של דוקה זה אי שביעות רצון. ואנחנו יכולים לשים לב כמה המון פעמים בתרגול שלנו ובחיים שלנו הרצון איננו שבע. אנחנו לא שבעי רצון. אנחנו מרגישים בלתי מסופקים. המקום שאליו הגענו, החוויה שאנחנו חווים, היא בלתי מסופקת. אז יש עוד תרגומים, אבל נסתפק כרגע בהבנה או בתרגומים האלה של סוגים, סוגים של סבל למיניהם, סוגים של אי שביעות רצון, סוגים של חוסר סיפוק, ואנחנו נהיה יותר קרובים למילה דוקה, ואני אמשיך להשתמש במילה דוקה כי היא כוללת יותר מובנים מאשר רק סבל או רק חוסר שביעות רצון. אז אומר לנו הבודה שהתודעה הלא ערה נוטה להסתבך פעם אחרי פעם, לא כל הזמן אגב, אבל קיימות בנטיות שמובילות אותה להסתבך במעגלים של דוקה, של חוסר שביעות רצון, של אי סיפוק ושל סבל. כאשר אנחנו נפרדים ממה שיקר לנו, ממי שאהוב לנו, אנחנו חווים דוקה. כאשר הגוף מפסיק להיות בריא, אנחנו חווים דוקה. כאשר הדברים נהיים לא בטוחים, כאשר אנחנו מאבדים ביטחון, כאשר אין לנו ודאות, כאשר אין לנו ידיעה מה יקרה בפעם הבאה, מה יקרה ברגע הבא, אנחנו חווים דוקה. כאשר הדברים שכל כך רצינו לא מצליחים, הם מתפרקים לנו. הנטייה, אנחנו לא תמיד ובאופן אוטומטי חווים דוקה, אבל הנטייה והאפשרות שהחוויה תהיה חוויה של דוקה קיימת. כאשר אנחנו לא משיגים את מה שאנחנו רוצים, כאשר אנחנו לא מצליחים להחזיק את מה שיקר לנו, את מה שגורם לנו לתחושות נעימות, לחוויות נעימות, להרגשות נעימות, אנחנו נוטים להיכנס למעגלים שיובילו אותנו לחוויה של דוקה. וכל זה קורה כאשר התודעה שלנו לא ערה. אז חשוב להבין מה זה התודעה הלא ערה הזאת, מתי התודעה לא ערה, כי נראה לנו שאנחנו די ערים רוב היום, חוץ מאשר כשישנו בצהריים ובלילה. מי שאלו אותנו, נגיד שאנחנו ערים. אז למה הבודה התכוון כשהוא דיבר על התעוררות בעין? והתודעה הערה, ניתן להגדיר אותה כתודעה שרואה את הדוקה, ורואה את הסיבה לדוקה, ורואה את הדרך להשתחרר מהדוקה, לסיים את הדוקה. אז זה סוג הערנות, זה סוג הערות שהמבט שלנו יכול להקיף כשאנחנו ערים. אנחנו רואים הופעה של דוקה, אנחנו יודעים לזהות את הסיבה של הדוקה, ואנחנו יכולים לסיים את הדוקה, יכולים לנקוט במשהו, ותכף נדבר מה אפשר לנקוט, כדי או שהדוקה תפחת, או שהדוקה תיעלם לגמרי, באותו רגע שאנחנו רואים את הדוקה ואת הסיבות לדוקה, או שאנחנו נייצר תנאים שיגרמו להפחתת הדוקה לאורך זמן. אז מהו המקור של הדוקה? מהם התנאים שבהם מופיעה דוקה? וחשוב להגיד שדוקה היא לא תופעה שנמצאת שם בחוץ, בטבע, איפשהו, אלא זאת. הסיבה לדוקה מצויה בעיוורון שלנו, בנטייה שלנו להתייחס לתופעות בצורה מסוימת. שמה אומר לנו הבודה מצוי המקור, הסיבה לדוקה. וכשהוא ניסה למקד את זה בצורה הכי מדויקת שיכול יכל, הוא אמר הדוקה נולדת מתוך השתוקקות ומתוך היחסות. זה גם שני מושגים שחשוב להבהיר אותם, השתוקקות זה אותה נטייה מנטלית, צמא, צמא פנימי, שהדברים יהיו אחרת מכפי שהם. איזה סוג, והוא השתמש במילה צמא, תנה, כדי לתאר איזשהו מצב מנטלי שבו התודעה לא מסופקת. התודעה מרגישה שהיא זקוקה למשהו מחוץ עלה, איזושהי חוויה, איזושהי הרגשה, איזשהו סיפוק שמחוץ לה, כדי שהיא תוכל להרגיש מסופקת. והנטייה של התודעה לא הרה, כאשר היא מזהה דברים שנראים נעימים או מספקים, זה לחוש צמא אליהם, להשתוקק. והמעגלים האלה של ההשתוקקות הם הבסיס שעליו מתפתחת דוקה. וחשוב להבין שזה משהו שקורה ואנחנו יכולים לראות אותו. כאשר מופיעה בנו השתוקקות למשהו, אנחנו מרגישים באותו רגע שאנחנו מרגישים השתוקקות למשהו, אנחנו מרגישים לא שלמים, אנחנו מרגישים חסרים. אנחנו מרגישים לא בסדר כפי שאנחנו. אנחנו זקוקים לאובייקט שאליו אנחנו צמאים, כלפיו אנחנו משתוקקים, כדי שנחוש מסופקים. איבדנו את החופש ואיבדנו את השקט בגלל ההשתוקקות. בגלל שהתודעה שלנו מספרת לנו סיפור שהאושר, שהסיפוק, שהשקט מצוי בהשגת האובייקט. אליו אנחנו משתוקקים. וזה לא קורה פעם בשנה, זה לא קורה פעם שאנחנו במדבר ומאוד מאוד צמאים, זה קורה הרבה. וההשתוקקות היא גם השתוקקות אל מה שנעים. דיברנו היום כמה חשוב לזהות שתחושות נעימות יש להן את הפוטנציאל, לא בהכרח אגב, לכן אנחנו מתרגילים את הפוטנציאל לעורר בנו השתוקקות אליהם. לא בהכרח, כי יכול מאוד להיות שאנחנו נראה או נחווה תחושה נעימה ולא תופיע בנו השתוקקות. ואנחנו יותר ויותר מגלים שזו דרך הרבה יותר בריאה לחיות את התופעות עם התופעות, בתוך התופעות, מבלי להשתוקק אליהם, כי הן מופיעות מעצמם. הנעים מופיע מעצמו, נחווה מעצמו, ומתישהו גם מתפוגג ומתחלף. אז הדרך הערה והמאוזנת והמאושרת לחוות הנאה בחיים, זה פשוט להיות פתוח. ולראות שחיים עצמם מביאים מעצמם את הנעים כמו את הבלתי נעים, מביאים את זה מעצמם, הנעים מופיע, עושה את הריקוד שלו ומתפוגג ומתחלף למשהו אחר, וכך גם הלא נעים, מופיע הלא נעים, רוקד את הריקוד שלו, צלילים, מחשבות, תחושות, ומתחלף. וויליאם בלייק תיאר את זה בצורה מאוד יפה, חיפשתי כרגע את הציטוט ומצאתי אותו באינטרנט, ולחלק הראשון שלו לא הבנתי כל כך את האנגלית, אז לא הבנתי את החלק הראשון. אבל מה שהבנתי, אני אגיד לכם את החלק הראשון, הוא אומר, מי שקושר את עצמו אל ג'וי, אל שמחה, מי שקושר את עצמו אל שמחה, מייצר לעצמו כלא, או חונק את החיים, תלוי איך מתרגמים את זה, יכול לראות את זה אחר כך. החלק השני, וזה באנגלית וזה בחרוזים, he who kisses the joy as it flies lives in eternity sunrise. מי שמנשק את השמחה בעודה עפה, בעודה חולפת, חי בזריחה נצחית. אני חושב שיש פה תיאור מאוד יפה איך אנחנו יכולים להתייחס אל הנעים על ידי זה שאנחנו פשוט מנשקים אותו בחולפו, מבלי שאנחנו מפתחים יחסים אובססיביים של השתוקפות והאחזות. אז ההשתוקקות היא נעה לשני הכיוונים. אנחנו משתוקקים לחוות עוד ועוד מהנעים, מרגישים צמא וחוסר סיפוק ורוצים את החוויה של הנעים, ואנחנו גם משתוקקים להיפטר לגרש את, לחסל את, להדחיק את, לפוצץ את מה שגורם לנו להרגיש לא נעים. וזה עוד צורה של דוקה. הצורה של להשתוקק לגרש, להילחם, לדחות את כל מה שהוא לא נעים. מחשבות לא נעימות, תחושות לא נעימות, צלילים לא נעימים, רגשות לא נעימים. אבל זה לא נגמר שם. אומר לנו הבודה, על בסיס ההשתוקקות אל הנעים, להשתוקקות לסלט את הלא נעים, מתפתחת נטייה חזקה יותר, מאמללת יותר, ואם לא נשים לב, היא תקרה ככל הנראה, והיא קורית ככל הנראה בצורה אוטומטית, כי היא תבועה בדפוסים שלא חקרנו אדום בתוכנו, נוצרת, מתפתחת נטייה להיאחז, להחזיק, להיצמד אל, לנחס את מה שנעים. והאחזות זה התנועה הזאת לדחות ולסלק את מה שבלתי נעים. ותשימו לב ששני הצורות האלה של ההאחזות של ההחזקה וההאחזות של הדחייה, אם אובייקט מסוים מגיע אלינו, אם מגיע אלינו מחשבה לא נעימה, ואנחנו לא רוצה, אז אנחנו באיזשהו מקום אנחנו אוחזים בה על ידי שאנחנו דוחקים אותה ולא נותנים לה לעשות את מה שהיא עושה, כמו כל מחשבה, מופיעה, רוקדת ונעלמת. מישהו פעם החזיק מחשבה בכוח הרבה זמן, היא בכלל מחשבה בדיוק. אנחנו יודעים מההתנסות שלנו עוד לפני שעשינו מדיטציה, שמחשבות באות והולכות. זה מחשבה, בא והולך, משהו בא והולך. אז אנחנו רואים שכשאנחנו, יש לנו הרגשה שמחשבה באה שוב ושוב 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 ושוב, אותה מחשבה, כנראה שלא חקרנו ולא גילינו את מידת ההתנגדות שלנו לאותה מחשבה, את מערכת היחסים שפיתחנו לאותה מחשבה שגורמת לה להיאחז או להופיע שוב ושוב, לסגסג בתודעתנו. אז אם נחקור לעומק את כל מה שבאמת קשה לנו איתו במדיטציה, קודם כל במדיטציה ואחרי זה בחיים, אנחנו נגלה, אנחנו נהיה מסוגלים לגלות את שבכל חוויה שאנחנו יכולים להגיד מתוך ההתנסות שלנו שהיא דוקה, שיש בה סבל, סוג כזה או אחר של סבל, של אומללות, של חוסר סיפוק, של חוסר סביות רצון, אנחנו נוכל לזהות גם את ההשתוקקות וגם את היחסות שיש שם. אנשים דיברו היום ואתמול על שעמום, כמה שעמום יש בשביל. ואנחנו נורא מאמינים לשעמום הזה, והוא נורא מפעיל אותנו. בוא נודה, נהיה כנים. אנשים מבלים המון ומוצאים הרבה מאוד כסף רק כדי לא לחוש שעמום. תחשבו כמה תעשיית מוצרי הצריכה ומוצרי הבידור למיניהם, כמה מיליארדים הם מגלגלים בכל חודש, רק כי אנשים צורכים וקונים דברים כדי שלא ישממו. עוד מסך ועוד משחק ועוד זה ועוד זה ועוד זה, רק שלא יהיה לי רגע אחד של שעמום. השעמום מפעיל אותנו ברמות. וחשוב לראות שכשמופיע שעמום, יש שם השתוקקות, שתהיה תחושה או חוויה יותר נעימה מזאת שקיימת. משהו בנו משתוקק, סתם, סתם נשימה, ואנחנו רוצים משהו יותר מאתגר, וסביב ההשתוקקות זאת היא להפסיק את התחושה היתרלית, ושיהיה לנו משהו אחר, מתפתחת היחזות, מה אני אעשה, ואיך אני אסלק, ואיך אני אזוז, ואיך אני אפטר, שימו לב כמה המון דוקה על בסיס השתוקקות ויחזות. תשימו לב, מחשבות, שיש לנו מחשבות מטרידות. כמה מלחמה פנימית אנחנו עושים, אנחנו לא מוכנים לפגוש אותם. יש בנו משהו שרואה בהם מטרד, שרואה בהם אויב, שרואה בהם רע מוחלט, כי לא חקרנו, תכף נדבר איך אפשר לחקור מחשבות, ואז אנחנו משתוקקים שהם יתעסקו, ונאחזים בהשתוקקות הזאת, וכל פעם שמופיע מחשבה לא נעימה, אנחנו, זה נקרא צבע אדום, וזה אנחנו, כל הגוף שלנו וכל התודעה שלנו, אימא לך, זה הגיע עוד פעם. אז יש שם השתוקקות ויש שם היחסות. וכמובן, כשיש כאב, כשיש תחושות לא נעימות, ותזכרו שכאב ודוקה זה לא אותו דבר. כאב זה אוסף של תחושות לא נעימות. מעט לא נעימות, הרבה לא נעימות, הרבה מאוד לא נעימות. אבל דוקה זה משהו אחר. דוקה זה המידה שאנחנו מתנגדים אל הכאב. המידה שאנחנו יוצאים למלחמה כלפי החוויה של הכאב, ולא פחות מזה כלפי עצמנו. כמה שיפוטיות מופיעה כואב, כמה רחמים, כמה כעס, כמה פחד, איזה נטיות חזקות פנימיות, מנטליות, רגשיות, מחשבתיות, מתפתחות על בסיס זה שישנה תחושה, תחושה או תחושות לא נעימות. וחשוב לראות מה כואב יותר, התחושות הלא נעימות או כל מה שנוצר כהתנגדות וכהיחזות לתחושות הלא נעימות. אז הבסיס ליציאה מהמעגלים של הדוקה זה תשומת לב. תשומת לב, היכולת לראות בצורה בהירה את מה שקורה, הוא הבסיס, אבל חשוב להגיד שזה לא הדבר, זאת לא האיכות היחידה שמתפתחת בנו. ודיברנו כבר על ריכוז, יכולת להתמקד, כאיכות שמאוד מביאה בהירות, מאפשרת לנו לראות מבעד לצזיתיות של התודעה שלא יכולה להיות בשקט עם האובייקט שאותו היא פוגשת, אז ריכוז מאוד עוזר וחשוב. אבל מתפתחת בנו עוד איכות שנקראת בשפה, בז'רגון הבודיסטי, המדיטטיבי, חוכמה. וחוכמה זאת איכות מנטלית פעילה. חוכמה בהבנה הבודיסטית זה לא אוסף מצטבר של מידע, זה לא ידע, לא מי שקרא הרבה ספרים ושמע הרבה שיחות ויש לו הרבה ידע הוא חכם. לחוכמה בהבנה הבודיסטית יש לה שני מאפיינים. המאפיין הראשון זה היכולת להבחין ולדעת במדויק את מה שעומד לפנינו, את מה שנחווה באחד החושים, בהתנסות ישירה לדעת מה זה מה. בהקשר שלנו, לדעת מה הופיע לפנינו, ואם זאת חוויה של דוקה, סוג מסוים של חוסר נחת, חוסר שביעות רצון או סבל, להיות מסוגלים להבחין בכאן ועכשיו על סמך מה זה נבנה. מהו המקור לדוגה? מהי ההשתוקקות, ההתנגדות, הדחייה, ומהי ההיחזות? כי אנחנו יודעים שדוקה לא יכולה להופיע ללא השתוקקות וללא היחזות. הן חייבות להיות בבסיס כדי שתהיה חוויה של דוקה. אז חוכמה היא חוכמה שמבחינה ברגע הנוכחי. הופיע דוקה, איפה השתוקקות? במה נאחזנו? באיזה מושג? באיזה רעיון? באיזה דימוי? באיזה ציפייה? באיזה תקווה? באיזה דימוי של מציאות אלטרנטיבית שהיא לא המציאות כרגע שאני נאחז בה ובגלל זה קשה לי כרגע. וזאת עושה החוכמה, זאת עושה היכולת, האיכות המבחינה של תשומת הלב. אז הפעולה של החוכמה היא הבחנה, וזאת לא הבחנה אינטלקטואלית שמסיקה מסקנות, זאת ראייה חודרת שמסתכלת אל המציאות ומזהה מה החוויה ועל סמך מה היא נבנתה. זה הכל בכאן ועכשיו, לא צריך ללכת לריטריט הקודם ולילדות, לא שזה לא סוג של חקירה מועיל ועושים את זה בדיסציפליות אחרות, אבל פה החוכמה היא ברגע הנוכחי. והפרי של החוכמה, הצד התולדה של החוכמה, היא יכולת להרפות, יכולת להניח, יכולת לנטוש. לנטוש את מה? לנטוש את ההשתוקקות ואת היחסות. לגלות מתוך ההתנסות, היחסות הזאת כואבת. הדחייה הזאת מייצרת דוקה, אני מרפא מנה. אני מוותר על הפנטזיה שלי שכרגע החוויה תהיה שונה מכפי שהיא. אני מוותר כרגע על התקווה שהנשימה תהיה יותר מעניינת מכפי שהיא. וברגע שאני יכול להרפות את ההשתוקקות לזה שהחוויה של הנשימה תהיה אחרת, נעלם השעמום. יש רק חוויה של נשימה. הרפאתי מהדימוי שזה צריך להיות אחרת, שזה צריך להיות מרתק, שזה צריך להיות exciting, טטטם. השעמום נעלם. כי אין מה שיחזיק אותו. הוא נבנה על סמך היחזות בחוויה אחרת, דמיון אחר, מציאות אחרת. וכשאנחנו, ולפעמים, אולי אפילו הרבה פעמים, אולי אפילו רוב הפעמים, לא מספיק שנראה בבירור את ההשתוקקות ואת ההיחזות, כדי שתהיה שחרור, כדי שיהיה let go, שתהיה נטישה, הרפיה. ואז מה שנותר לנו זה לאחוז בקלות, להתבונן בקלות, להיות עם בקלות, בקלילות, מה שאנחנו קוראים בז'רגון הרגיל קבלה, לקבל את זה שכרגע החוויה היא חוויה לא נעימה. פחות מסך מדהים, זה פחות, אבל חשוב להבין שלט גו, ששחרור זה לא דבר שאפשר לעשות בכוח. לפעמים התנאים עוד לא הבשילו, אנחנו רואים חלקית, אנחנו מזהים חלק מההשתוקקות, חלק מההיחזות, חלק מההתנגדות, חלק מהפחד, אבל אנחנו לא יכולים להרפות לגמרי. ומה שאנחנו כן יכולים לעשות זה לאחוז את זה, להכיל את החוויה כחוויה ישירה, בצורה עדינה, בצורה רכה, בצורה שמקבלת אותה, שלא מפתחת עוד קונפליקט או סכסוך איתה או עם עצמנו, כאלה שכביכול אחראים לזה שיש דוגה. ואז ההחזקה היא יותר כלילה, וזה צעד מאוד חשוב בדרך. אנחנו לומדים את זה, וזה איכות שלאורך זמן מובילה לפירות של שחרור, ויכולת להחזיק בקלות, להכיל. אז בעצם כל מה שאנחנו עושים פה, המדיטציה, זה תהליך של שחרור. זה תהליך עמוק של לראות, להתבונן, לראות נכוחה, מה הופיע בפנינו בצורה משחררת. לא בצורה שאוחזת עוד, לא בצורה שמחזיקה עוד, לא בצורה שמנסה ללחס ולהשיג עוד, אלא בצורה לתהליך של לשחרר. ואחד הדברים שאנחנו מגלים בדרך, וזה עוד התולדה של החוכמה, היכולת שמבחינה, של האובייקטים, לתופעות שאנחנו פוגשים, אין יכולת אינרנטית לגרום לנו סבל. או אפילו, כן, האובייקטים ריקים מהתכונה הזאת של לייצר סבל מתוך עצמם, לייצר דוקה מתוך עצמם. ההשלכות שהתודעה משליחה על האובייקטים הם אלה שמפתחים, או שם נוצר הסבל. האובייקטים, התופעות יכולים רק, ואני לא מקטין בכוח של הרק הזה, רק לגרום לנו לתגובות נעימות או לא נעימות. זה היכולת, זה המנעד של האובייקטים, של התופעות. תה יכול לייצר לנו תחושה נעימה או תחושה לא נעימה. זה מה שתה יכול לעשות. יכול להיות קר מדי, יכול אולי קצת לסחוף, הוא לא יכול לגרום לנו לא לאושר ולא לסבל. מה שאנחנו משליחים על התה, הוא יכול לגרום לי מאושר, הוא יכול לגרום לי לסבל, זה השלכות של התודעה. אבל האובייקטים ריקים. אם אנחנו נשים את הדבר הזה, זה אושר או סבל? אפשר לדעת. בהתאם מהתניות. צליל, זה רק צליל. אם הוא נחווה לנו כנעים, אז אנחנו נרצה עוד, אז נתפתח איזו חוויה. הוא נעים או לא נעים, וזה בהתאם להתניות שנמצאות בתודעתנו. אם התרגלנו שבוע שלם לשמוע את זה כסימן לסוף הישיבה, זה יראה לנו הדבר הכי מדהים בעולם. אין יותר מזה. אבל אם נשמע את זה כל שתי דקות, ובדיוק כשנתחיל להרגיש קצת שקט וקצת ריכוז, ומישהו יעשה את זה, אז זה ממש לא יהיה נעים. אז זה לא בצליל. הצליל עצמו הוא לא, אין לו את היכולת לעשות עושר או סבל, זה מה שאנחנו משליחים על זה. וההשלכות שלנו צובעות את המציאות. וכשאנחנו מבינים יותר ויותר שהכל, כל העושר וכל הסבל, מצוי בהשלכות שלנו, אז מתפתחת, אז החקירה עוזבת את האובייקטים ומתבוננת יותר ויותר באיזה השלכות אנחנו עושים. ואנחנו מגלים שצלילים לא יכולים לגרום לנו לא לסבל ולא לאושר. ואם נבדוק את זה בפועל, את היחס שלנו לצלילים, הרבה אנשים התלוננו שיש צלילים שנורא מפריעים לנו פה לעשות מדיטציה. שמואזין, ואנשים לידינו נושמים חזק מדי, והמזגן חזק מדי, וזה מפריע להתרכז, זה מפריע להיות בשקט, וכאן עולה השאלה, מי מפריע למי? האם צליל יכול מעצמו להיות הפרעה? זה נושא לחקירה. יש סיפור מאוד מעניין של אג'אן צ'ה, מאסטר תאילנדי, שהוא היה מתרגל הארדקור ומאוד קריאטיבי, יצירתי, והוא די לימד את עצמו. לא היה לו כל כך מורים, הוא לימד את עצמו. ויום אחד הוא הלך לעשות מדיטציה באיזה בקתה, שהייתה קרובה לאיזה כפר. והוא נכנס לסמאדי, לריכוז, היה לו בימים הקודמים, היה לו ריכוז גבוה, הוא אמר, גם הלילה יהיה. אבל באותו לילה הייתה חתונה באותו כפר, עם כל הרעש והדיסקו והזה של חתונה תאילנדית, הרמקולים, המיקרופונים, והוא סבל. והוא ניסה להתרכז, והוא סבל. ובלילה השני, חתונה שם, זה לא לילה אחד, זה יותר, הוא הבין שמשהו, מה הוא מייצר לעצמו דוקה מיותרת, והוא התחיל להתבונן בעצמו ולתגובות שלו לרעש, והוא גילה שזה הכל יוצא מתוכו, ההתנגדות אל הרעש באה מתוכו. וברגע שהוא הבין את זה, נעלם הרעש, הוא חווה סמאדי עוד יותר עמוק מכל הסמאדים שהוא חווה לפני זה עוד כשלא היה רעש. הוא גילה משהו מאוד מאוד חשוב, שמשהו בתוכנו מייצר משיכה או התנגדות אל האובייקט, וזה לא באובייקט עצמו. זה הייתה התנסות מעניינת בהקשר הזה, אבל לא בריטריט, זה היה בתל אביב לפני כמה חודשים, ואני, נטייה שלי קצת פחד ממקומות, זה לא פחד, אבל זה סלידה ממקומות הומי אדם וממקומות רועשים. אני שנים מדיר את עצמי ממקומות שיש הרבה אנשים ביחד, ושיש רעש חזק, רמקולים וזה. אבל הבן שלי רצה להשתתף במרתון תל אביב, פעם ראשונה הוא קרא, מרתון תל אביב, אבא בוא נקדה חולצה גופייה, אמא אתה רוצה ללכת? לא, אבא בוא, אין ברירה, אבא בא. אז באנו למרתון, ולחרדתי, ככל שאנחנו מתקרבים, אני מגלה שנקודת ההזנקה, שם בגני התערוכה, זה מקבץ שדוחסים כל רבע שעה איזה 2,000 ילדים בתוך איזה מכלאה כזאת קטנה. לא רק זה שדוחסים אותם ואחרי זה פותחים להם שירוץ 200 מטר ויחזרו, מרתון תל אביב, ילדים קטנים, אבל מתחילים, הם רבע שעה כלואים שמה, וכל הג'ינגלים של חברות החסויות שנותנות תחיות עליהם, זה היה ככה נורא. וילד קטן אסור לשלוח אותו לבד, אז כל ההורים עם הילדים, אני עם הבן שלי רבע שעה, ואני מתחיל להזיע והלב דופק, ואני זה דוקה, אמא של הדוקה, ורע לי. ואז אני שואל את עצמי, רגע, נתן, מה קורה? נזכרתי בסיפור של אג'ן צ'אש, שיפרתי לכם, ואמרתי לעצמי, מי כרגע מפריע לבי? הרעש מפריע לי, הצפות מפריעה לי, או שאני מפריע להם? ושנייה אחת, פשוט הפעתי תשומת הלב פנימה, וגיליתי כמה התנגדות יש לי לרעש, וכמה התנגדות יש לי לצפיפות, וכמה התנגדות יש לי להמונים. וברגע שגיליתי את זה, הרפאתי. וברגע שהרפאתי, לא הפריע לי לא רעש, לא הצפיפות, לא הזיעה, לא הדחיסות, שום דבר. אני ממש לא שמעתי, הייתי אדיש לזה. וזה היה חוויה מאוד משחררת, לגלות שזה בתוכנו, זה קורה בתוכנו. ההתנגדות מופיעה בתוכנו, היחסות מופיעה בתוכנו. כשאנחנו רואים את זה, יכולים להרפות. ואותו דבר עם תחושות גופניות. שוב, במידת הסקרנות והפתיחות שלנו, אנחנו יכולים לגלות שתחושות גופניות יכולות להיות רק כואבות, ולא שכאב זה דבר אהוב, ואנחנו לא הופכים להיות כהים לכאב, ובטח לא מתאהבים בכאב, אבל אנחנו מגלים, יכולים לגלות את ההבדל בין כאב לדוקה, בין כאב לסבל, בכל מדיטציה. ושוב הייתה לי התנסות מאוד מבאסת, ממש לא משחררת כמו הסיפור הקודם, אבל מאוד מלמדת בהקשר של כאב ובהקשר של יומיום, לא מדיטציה. עברתי עקירת שיניים כמה חודשים, מאוד כואבת, די טראומטית, אבל בערב היה בסדר, קיבלתי משככי כאבים, אפילו לא הייתי צריך לקחת, כבר נהיה בערב בסדר, ונראה כאילו שהכל בסדר. וברוב טיפשותי יצאתי בערב, והנרפסת, והיה עוד שיריות של יין מהיום שישי שלפני, אמרתי, היה לי יום כזה קשה, מגיע לי כוסית יין. פנק את עצמי, יצאתי לרפסת, כוס יין קטנה, לבן, זה יופי, צריך נרגע מהכאב הזה. איזה נרגע ואיזה בטיח, זה התחיל חוב ברמות פי עשר ממה שהיה בניתוח. כאב, כאילו כל הראש היה ככה וככה, והמקום של העקירה כאב, ופה כאב, ופה כאב, וכל דפר הרגיש כמו כבל. וכמה שלא לקחתי משככי כאבים, לא עזר בכלל. ופשוט הייתי בכאב שלא חוויתי עד אז, ושום דבר לא עזר. וניסיתי לעשות מדיטציה, ולהיות עם הכאב כתחושה, וזה היה too much. אבל מה שכן יכולתי, זה לראות מה הכאב ומה הסבל. וראיתי את הסבל, והסבל היה פחד, מי יודע מה יקרה לי? פחד, מה יקרה? מה זה הדבר הזה? זה לא קרה יפן. אז עוד לא ממש הבנתי את הקשר בין האלכוהול לזה, אבל הבנתי שעשיתי משהו לא בסדר, כי זה התחיל כמה דקות אחרי האלכוהול. אז לא יכולתי שואל, לא ידעתי מה קורה, אבל הבנתי שזה קשור. אז היה שם פחד, היה שם רחמים עצמיים, לא רואה רחמתי עצמי, הרגשתי ברוכה מסכן, והרגשתי אשמה. הרגשתי, אני אידיוט, אני מטומטם, עשיתי לעצמי את זה, למה עשיתי לעצמי? וכשיכולתי לראות בבירור את הפחד, את הרחמים ואת האשמה, ולראות את זה עם הכאב, יכולתי להיות. וזה היה מאוד מעניין לראות מתי זה בא ביחד ומתי זה לא בא ביחד. יש כאב, תחושות לא נעימות, ויש את כל השאר. וזה היה, זה לא כאב פחות, אבל זה היה אחרת. כשזה היה ביחד, זה היה בלתי נסבל. כשזה לא היה ביחד, ששמתי בצד את הרגשות ואת התגובות המנטליות, אז זה היה כאב מאוד חזק. אז זה מה שאנחנו עושים פה. ואנחנו עושים את זה גם עם מחשבות. אחד מאמללים, הסיבות, יצרי דוקה מאוד חזקים שיש לנו פה, זה מחשבות. מחשבות לא נעימות. ואנחנו לומדים לראות מחשבות כמחשבות. מחשבות כמחשבות, זה אומר שמחשבות אינן עובדות. בדרך כלל אנחנו מתבלבלים כי אנחנו חושבים שהמחשבות שלנו הן עובדות, הן המציאות. הדבר המציאותי היחידי במחשבה זה שהיא מחשבה, כמחשבה היא מציאותית, היא רעיון שמתייחס למשהו שקיים במציאות, אבל היא לא זהה למציאות, היא לא עובדה, היא מתייחסת אולי לעובדות, הרבה פעמים מתוך נקודת מבט מאוד ספציפית, של פחד, של דאגה, של תקווה, של חרדה, וככל שאנחנו לומדים לראות את ה... מחשבות, רק כמחשבות, נעימות או לא נעימות, אנחנו יכולים לפתח מערכת יחסים של פחות דוקה עם המחשבות. של פחות, בואי בואי, את נעימה, לכי לכי, את בלתי נסבלת. זה פשוט לראות. אתה נעים, בא והולך, אתה לא נעים, בא והולך, מבלי שאנחנו מסתבכים בזה, מבלי שאנחנו משליחים על זה כוח של מציאות וכוח של בעיה. את הבעיה אנחנו יוצרים. מחשבה היא מחשבה. הבעייתיות של המחשבה נובעת מזה שאנחנו מרגישים שאנחנו לא יכולים לשאת אותה. או לא יכולים לסבול את התוצאות המדומיינות של אותה מחשבה. אז אנחנו קוראים לזה בעיה. וחשוב לראות שמחשבות ריקות מבעיות. בעיות זה מה שאנחנו משליחים על המחשבות בהתאם לתוכן ולסוג הנעים או לא נעים שלהם. ואם רק זה יהיה התרגול שלנו, לזהות מחשבות כמחשבות, אם זאת תהיה הלמידה העיקרית שלנו פה, לזכור תמיד יותר ויותר שמחשבות זה רק מחשבות, פחות ופחות יהיה להם בכוח להמלל אותנו. נוכל לראות אותם, להתייחס כן או לא לתכנים שלהם, אבל לזכור שזו מחשבות, שזאת לא המציאות, אלא זאת השתקפות כלשהי של משהו שקיים במציאות, אבל הוא אינו המציאות. חשוב לראות כמה בחוויה, בהתנסות הישירה שלנו, כמה לא המציאות היא שמאמללת אותנו, אלא המחשבות שלנו על המציאות. וזה אפשר לעצור שוב ושוב ולשאול את עצמנו, ממה אני אומלל כרגע? מהמציאות או מהמחשבות שיש לי על המציאות? אנחנו נגלה יותר ויותר שהמחשבות, ואיך אנחנו יודעים את זה? שכחנו לשנייה את המחשבה, היא לא באה לשנייה, לא חשבנו את השנייה, ואיפה הסבל? הסבל לא במציאות, הוא במחשבה שלי על המציאות. אז אנחנו לומדים לשאת את המחשבות, להיות המרחב שבו מחשבות מופיעות ונעלמות ביותר כלילות. והבודה המליץ בהקשר הזה, נסיים פה קרוב, הוא אמר לנו, כהנחיה מדיטטיבית, פתח תודעה רחבה כמו חלל שבה התופעות יכולות להופיע ולהיעלם ללא סכסוך, מאבק או נזק. עד כמה אנחנו יכולים להיות המרחב, מרחב התודעה שבו מחשבות, רגשות, תחושות מופיעות ונעלמות ללא מחשבה, ללא סכסוך וללא נזק. אני אסיים בעוד שני דימויים מתוך המסורת שמאוד מדברים אליי, תזכורות. מדברים על עולם התופעות, כשהתודעה מאבדת יותר ויותר, מאבדת באלף את הנטייה שלה להאחז, על זה שהתופעות, המחשבות, הרגשות, התחושות, הם כמו יד שמציירת במים. יד שמציירת במים היא דימוי הרבה, היא מציירת, ואיך שהיא גומרת לצייר, הציור נמחק. היא לא משאירה שום עקבה. ודימוי נוסף זה דימוי שציפור שעפה בשמיים, שהיא לא משאירה שום עקבה. ברגע שהכנף חוצה את החלל, חלל חוזר להיות ללא שום עקבה של מעוף הציפור. אז עד כמה אנחנו יכולים להתייחס התייחסות אחרת אל התחושות, אל המחשבות, אל הרגשות, לתת להם לעבוד, לעלות, לתת להם לרקוד, לתת להם לעשות את הריקוד המופלא שלהם, ולתת להם לחלוף ולהתחלף למשהו אחר מבלי שאנחנו מסתמכים למעגלים כאלה ואחרים של החזקה. סיימתי בערך חצי ממה שרציתי להגיד. אני אנסה להכיל את התסכול שלי. אני מקווה שאתם תוכלו להכיל את שלכם. אבל כן, אז הזמן טוב, אז בואו נסיים בדקה של שקט. Thank you.